כל חי תמיד איתי, כל חי.
שיחת היום עם הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו.
שלום וברכה. יום 17 בתמוז, יום של כאב. חכמים מציינים חמישה דברים שהראו ביום הקשה הזה, ביום הכואב הזה, ובעקבותיו אנחנו צמים היום. בעקבות הדברים הקשים הללו, אנחנו מתחילים שלושה שבועות של אבל של ימי בין המצרים, שיגיעו לסיעם, נתפלל שלא, נתפלל שנזכה לבניין, אבל בדרך הטבע הם מגיעים לסיעם ביום 9 באב. יום 17 בתמוז הוא יום שבו אנחנו בראש ובראשונה אבלים על שבירת הלוחות. והייתי מבקש אולי לרגע להתעכב על שבירת הלוחות ולזכור מה צריך היה להיות. ביום הזה צריכה הייתה להיות שמחה. יום 17 בתמוז צריך היה להיות יום עושר, שמחה. עם ישראל זוכה למתנה עצומה. עם ישראל זוכה לקבל על עצמו את הלוחות, את התורה, את הביטוי המעשי של נעשה ונשמע. עם ישראל אמר לפני כן נעשה ונשמע, ועם ישראל שרואה את משה רבינו עולה למשך 40 יום, עולה משה רבינו אל הר סיני כדי לשמוע ישירות מפי הקדוש ברוך הוא. הרי עם ישראל ביקש זאת. עם ישראל אמר למשה רבינו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. ולמרות שמשה סבר שאולי חיסרון יש בדבר, אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא, אדרבה, מי ייתן והיה לבבם זה להם להיראה אותי כל הימים. הם חשים יראה שמיים, קשה להם לשמוע את דברי אלוקים בצורה ישירה. אז אדרבה, הדבר ראוי להערכה, והדבר הזה הוא מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. עולה משה לקבל תורה, לשמוע במשך 40 ימים את דברי הקדוש ברוך הוא, ועם ישראל ממתין לו. ומשה צריך היה להיכנס, להגיע ביום הזה עם לוחות העדות בידו, עם מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות. משה צריך היה להגיע ביום הזה ולמסור לעם ישראל תורה, להסביר להם, לפרט להם את כל דברי התורה, ולומר להם, עם ישראל, הנה, זכיתם בלוחות הראשונים, אותן הלוחות שאם היינו זוכים והם היו נשארים עם עם ישראל, אז על הלוחות הללו כתוב שיש בהם מעלה גדולה, שכל לשון, אומה ולשון, לא היו שולטים בעם ישראל. מלאך המוות לא היה שולט בעם ישראל. אני אמרתי אלוקים אתם, כך מעידים חז"ל על הלוחות הראשונים, על לוחות שלו היינו זוכים והם היו נותרים איתנו, לא הייתה השכחה, היו לומדים ולא משכחים שום דבר. זה דבר מיוחד כל כך. זה דבר שיכול היה ללוות את עם ישראל לדורי דורות. חג מתן תורה, עושר גדול, ואת זה איבדנו. גם על הלוחות השניים נאמר יום גדול. כי הרי כאשר נמסרו הלוחות השניים, זה היה יום הכיפורים, ועל כך אנחנו שומעים את היום שמחת ליבו, את העובדה שהיום הזה הוא יום של שמחה גדולה, כי עם ישראל זכה במתן תורה בלוחות השניים. אבל אם היינו זוכים, היו לנו הלוחות הראשונים. אם היינו זוכים, היו לנו את הלוחות הללו, הלוחות שהחלו במעמד הר סיני, במתן תורה, ביום חג השבועות, ואז כעבור 40 ימים, זה היה המועד שבו אמורים היינו לקבל את התורה, לקבל קבלה שלמה, מכתב אלוקים נמסר לנו על ידי משה, מעת הקדוש ברוך הוא. ואת זה איבדנו ביום הזה. את השמחה הגדולה, את הזכות הגדולה ללמוד תורה ולא לשכוח. כל מי שאי פעם למד משהו, כל מי שאי פעם היה שומע דבר תורה, לא היה שוכח לעולם. היינו נשארים במצב של מלאך המוות, אין לו רשות לפגוע בעם ישראל. כל אומה ולשון לא יכולים היו לפגוע בעם ישראל. יכולים היינו להגיע לדרגה רוחנית גבוהה כל כך, ולשמר את הדרגה הרוחנית שהייתה בעם ישראל, במעמד מיוחד של בריאת העולם. כי הרי אדם הראשון בעת בריאת העולם, מלאכים היו צולים בפניו מאכלים היו מתייחסים אליו כאל אלוקים וטעו בו כמעט, וסברו שאולי אדם הראשון הוא דמות צלם אלוקים עם קדושה ורוחניות אחרת. ואז חטא אדם הראשון, ואחרי החטא כבר היה העולם כולו תחת חטא, תחת עונש. ובמעמד הר סיני, בחג השבועות, חזרו למעמד הראשון, חזרו לדרגה הראשונית הגבוהה כל כך של אדם הראשון שלפני החטא. ואת זה איבדנו ביום 17 בתמוז. איבדנו את המעמד המיוחד הזה, איבדנו את הלוחות הללו, איבדנו את דבר אלוקים הישיר, וזכינו במחילת הבורא לחסד גדול שביום הכיפורים ניתנו לנו הלוחות השניים. אבל את הדרגה הגבוהה שיכולים היינו לזכות לה על ידי הלוחות הראשונים, את זה איבדנו ביום המיוחד הזה, ביום 17 בתמוז. כך שכשאנחנו מציינים יום אבל, רק נדע בראש ובראשונה, ננסה להבין, עד כמה שיכולים אנחנו להבין את מה איבדנו. איבדנו דרגה רוחנית. יכולים היינו להישאר בדרגה קרובה אל הקדוש ברוך הוא, בדרגה של דעת אלוקים כאדם הראשון לפני החטא, בדרגה של תורה, של לוחות שאיתם אנחנו יכולים לזכור ולדעת הכל, ורק להמשיך להוסיף עוד ועוד ללמוד, כי אין שכחה. וזה ביום המיוחד הזה עם ישראל הפסיד. אז אנחנו מתאבלים ביום הכואב הזה על העובדה שלא זכינו, אין לנו את הלוחות, לא זכינו, ואנחנו בחסד השם קיבלנו לוחות שניים שהם רק מעט מעט מסבירים לנו. כשאנחנו קצת מבינים את גדלותה ועומקה של התורה, אנחנו מבינים שיכולים היינו ליותר, מבינים שיכולים היינו לזכות לדרגה רוחנית גבוהה. ביום הקשה הזה גם הובקעה העיר בבית שני. ביום הקשה הזה גם המצור שהיה סביב ירושלים הובקע, ואז בבית שני הובקעה גם העיר כולה, נכנסו רומאים, ועם ישראל אחרי תקופה של מצור, של כאב, עם ישראל גם איבד את קדושתה של ירושלים, איבד את כעבור זמן גם את בית המקדש ואת הזכות הגדולה לעמוד ולהקריב קורבנות. כי ביום הזה גם בוטל התמיד. בוטל התמיד זאת אומרת אותה יכולת לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהקריב יום וערב את קורבן התמיד. קורבן התמיד זה היכולת של שני ימים לעמוד ולזכות לשמירת הבורא שמסייע לנו כנגד אויבינו. כי לקורבן התמיד יש משמעות מיוחדת במינה. משמעות שאנחנו שומעים בתור בדברי חז"ל על הזכות שהקורבן מגן עלינו. הקורבן הזה הוא הזכות שעל ידה אנחנו יכולים לזכות מאת הבורא לשמירה ולהגנה מאויבינו. גם את זה איבדנו ביום המיוחד הזה. גמרא בבבא קמא מספרת שכשצערו בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבפנים, אריסטובלוס מבחוץ, ובכל יום היו משלשים להם בקופה דינרים, והיו מעלים להם תמידים. היה שם זקן אחד, שהיה מכיר בחוכמת יוונית, ואמר להם, כל זמן שעוסקים בעבודה, אין נמסרים בידכם. למחר, שלשלו דינרים בקופה, והעלו להם חזיר. כיוון שהגיע לחצי החומה, נעץ ציפורניו בחומה, ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. מה אמר להם אותו אחד? הוא אמר להם, תדעו לכם, היכולת לפגוע בעם ישראל היא לקחת להם את קורבן התמיד. אברהם אבינו פונה אל הקדוש ברוך הוא ושואל, במה אדע כי ירשנה? איך אדע שאני ארש את ארץ ישראל? אומר לו הקדוש ברוך הוא, קחה לי עגלה משולשת, עז משולשת, עיל משולש ותור וגוזל. מספרש רשי ואומר, בזכות הקורבנות. והדברים הללו מפורשים בגמרא בתענית. הגמרא מציינת, אמר רב יעקב בר אחא, אמר רב אסי, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, ויאמר השם אלוקים, במה אדע כי ירשנה? אמר אברהם, ריבונו של עולם, שמא ישראל חוטאים לפניך, אתה עושה להם כדור המבול, כדור הפלגה? אמר לו לאו, מבטיח הקדוש ברוך הוא שזה לא יקרה. אמר לפני ריבונו של עולם, עודי איני במה ירשנה. אמר לו, קח לי עגלה משולשת. ברגע שיש את הקורבנות, זו הדרך שבה יכולים עם ישראל לזכות לארץ. זו הדרך שבה הם יכולים להגן על עצמם. ובזכות הקורבנות יכולים יהיו לזכות לירושת הארץ, ועל כן אנחנו מבינים שקורבן התמיד הוא זה שמגן על כלל ישראל. בוקר וערב מגן מפני האויבים. לכן הזקן הזה אומר להם, והוא מגלה להם את הסוד, קורבן התמיד מגן על ישראל, וכל זמן שהם זוכים לעבודת הקורבן, לא יקרה להם שום דבר. מצווה הקדוש ברוך הוא את כלל ישראל על קורבן התמיד, ואומר, תהיה לכם עזרה. ועל כך, את הקורבן התמיד, איבד עם ישראל ביום המיוחד הזה. ביום היקר כל כך. אנחנו פונים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא ואומרים, אישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. שעם ישראל יזכה לקורבן התמיד, מכיוון שאיבדנו את היכולת הזאת. ולכן אמרנו הבוקר בפיוט בתוך הסליחות, ציינו ואמרנו, ונוטל מחתן וחלה, אצעדה וצמיד, כי ב-17 בתמוז בוטל התמיד. שלף אויב עלינו לאבח, כי ב-17 בתמוז בטלו עולב הזבח. נתפזרנו בכל פינות, כי ב-17 בתמוז בטלו קורבנות. כלומר, קודם כל בוטל התמיד. ואחרי שבוטל התמיד, השלב שבו גם יתר הקורבנות בוטלו, וממילא איבדנו גם חטאת, מוסף איבדנו את הכל. אבל בראש ובראשונה התמיד, כי על ידו האויבים לא יכולים היו לתפוס אותנו. ולכן, כאשר בוטל הקורבן, השלב הבא הוא שהובקעה העיר. חזל במדרש, אמר רבי יהודה ברבי סימון, מעולם לא היה אדם בירושלים לן ובידו אבון. כיצד? של שחר מחפר על עבירות שבלילה, של בן ארבעים מחפר על עבירות שנעשו ביום. ולכן צדק ילין בה. אנשים חיו בארץ הקודש, חיו בירושלים על ידי הקורבן. קורבן התמיד כיפר, וברגע שקורבן התמיד לא מחפר נותרו עבירות, לכן נחרב בית המקדש 3 שבועות אחר כך. קורבן זה שאיבדנו, ההגנה שאיבדנו, התורה שאיבדנו, זה הכל ביום המיוחד הזה, יום 17 בתמוז. נשים לב גם למילה שאומר הנציב מוולוז'ין. מדגיש הנציב ואומר, שני דברים קרויים לחם. קורבן התמיד נקרא לחם, ותורה נקראת לחם. כי הגמרא בחגיגה דורשת את הפסוק לכו לחמו בלחמי, אלו בעלי תלמוד. וקורבן התמיד את קורבני לחמי לאישי. שני הדברים הללו, תורה וקורבן התמיד, שניהם מוגדרים לחם. מפרש הנציב, לחם נקרא כך, כי אתה מלחים את הגוף לנשמה. הגוף צריך לאכול. אם הגוף לא אוכל, אין לו יכולות. איך דואגים שהנשמה תישאר מחוברת וצמודה ומולחמת לגוף? כשאוכלים לחם, הלחם מחבר בין הגוף לנשמה. אמר הקדוש ברוך הוא, להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, להתחבר אליי, צריך לחם, כלומר קורבן. אם תביא קורבן התמיד, או תלמד תורה, אלו שני הדברים שעל ידם מחובר אדם אל הקדוש ברוך הוא. ושני הדברים הללו, קורבן התמיד ולחם, הם החשובים כל כך והמשמעותיים כל כך. ולכן קוראים להם בביטוי לחם, קורבני לחמי. כך מלחימים אנחנו את עצמנו אל הקדוש ברוך הוא. ואת זה איבדנו. את התורה בדרגה הגבוהה כל כך, באותה דרגה של מעמד הר סיני, של מתן תורה בלוחות הראשונים, ואת קורבן התמיד. שני דברים שעל ידם מלחימים עצמנו אנחנו אל הקדוש ברוך הוא, מלחימים את עצמנו אל הקשר המיוחד אל בורא עולם. 17 בתמוז איבדנו את הדרגה הגבוהה הזאת. צריכים לזכור ולהבין, כשהיום אנחנו מתאבלים ומבקשים מבורא עולם, ענינו, אנחנו מבקשים ממנו, אנחנו זקוקים לעזרה מיוחדת, כי היום הזה הוא יום קשה וכואב, יום שבו איבדנו קשר ישיר אל בורא עולם. והיות שכך, צריך להתאבל, צריך לכאוב, וצריך לחשוב איך מלחימים עצמנו חזרה אל הקדוש ברוך הוא. כי עיקרה של תענית זה לאו דווקא כאב על העבר, אלא יותר מזה, עיקרה של תענית זו המחשבה, אז איך מחסירים, איך זוכים בחזרה אל קשר, איך זוכים בחזרה להתחבר לבורא עולם.
עכשיו איתכם, שיחת היום עם הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו. בחסות חופשת בין הזמנים לכל המשפחה במלון כפר גלעדי המפואר בגליל, נוף וים, 03-620-1919. לראשונה במלון כפר גלעדי המפואר, חופשת בין הזמנים ברמה אחרת עם ארוחות עשירות בחשבות מעודרת של הרב נחשוני, בריכה נפרדת, מגוון פעילויות משפחתיות ובמרחק נגיעה מכל אתרי הטבע והאטרקציות בגליל. מלון כפר גלעדי המפואר, חופשה לכל המשפחה. לפרטים והזמנות, נוף וים, 03-620-1919. תפריט קיץ בריקוטה, מסעדה איטלקית חלבית איכותית הוכשרה למהדרין, רחוב קריאת המדע 3, הר חוצבים, בירושלים. ניתן לבצע אירועים עד 150 איש. ריקוטה, טלפון להזמנות, 02-5870-222. עוברים דירה או משפצים? שדרגו את הבית בדלתות פנדור. עכשיו בתנאים מיוחדים בכל אולמות התצוגה. דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
אל תתפשר, אל תתפשר, על איכות אל תוותר. מסגן חדשני ועוצמתי, מסגן שקט והכי חסכוני. מסגן אלקטרה, מסגן אלקטרה, אל תתפשר.
מאחלת לכל בית ישראל קיץ נעים ומרענן.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם. כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים, בחשרות הרב לנדו. ועכשיו, מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. נאות ירושלים, לכבד את הרגע.
איפה תרצו לנפוש השנה? טבריה? ים המלח? או אולי באלפים הצרפתיים? סי טראבל, כל החופשות במקום אחד.
חייגו עכשיו, 03-57-5-8. סי טראבל.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
סובלים מהרטבת לילה? תלפנו אלינו לייעוץ חינם. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. חייגו עכשיו 02-538-3788, 02-538-3788.
תגידו, יש לכם רכב? אז זה הזמן להצטרף למצווה על הדרך. ארגון יד עזרה ושולמית מזמין אתכם לסייע בחלוקת סלי מזון באזור מגוריכם עבור משפחות נזקקות וחולים שאינם מסוגלים לאסוף את סלי המזון בכוחות עצמם. ובזכותכם עוד משפחה תקבל סל מזון. בשבילך זו נסיעה קצרה, עבורם זה אוכל המשפחה. הצטרפו עכשיו למצווה על הדרך. כוכבית 91-71.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
חדש ובלעדי בהדרן, הדרן מקסימום, שמירה כפולה, גם במכשיר וגם בסים במחיר השקה. סמסונג גלקסי און 5 ב-499 שקלים בלבד. כוכבית 3230, בחשות בית דין צדיק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 3230.
בחסות חופשת בין הזמנים לכל המשפחה במלון כפר גלעדי המפואר בגליל, נוף וים, 03-620-1919.
עכשיו איתכם, שיחת היום עם הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו.
בוחי תמיד.
שלום וברכה. נשברו הלוחות ביום הכואב הזה של 17 בתמוז, והייתי מבקש לנסות אבל להבין נקודה שבמשך שנים תמעתי עליה. משה רבינו שבר את הלוחות. מדוע בעצם? משה רבינו שובר והקדוש ברוך הוא מסכים איתו, כי הגמרא אומרת ששלושה דברים עשה משה מדעתו והקדוש ברוך הוא הסכים איתו, אחד מהם הייתה שבירת הלוחות. זהו קל וחומר שנלמד, אומר משה רבינו, עם קורבן פסח שזו מצווה אחת, נאמר בן נחר לא יאכל בו, אז עם ישראל כולו בוודאי שלא ראוי, ועם ישראל כולו בוודאי שאינו יכול לקבל עכשיו את הלוחות. ואני מנסה להבין דבר פשוט אחד. למה בעצם משה רבינו שובר? אתה רואה שעם ישראל לא מסוגל לקבל את הלוחות? אתה רואה שהיום הם במצב אחר, באווירה אחרת? היום הם נמצאים בשבר מסוים? קח את הלוחות אליך לאוהל. המתן איתן יום יומיים. ובעוד יום יומיים יכולים היינו לזכות שהלוחות יהיו איתנו. תן לעם ישראל את הלוחות כאשר הם קצת יירגעו. למה צריך משה רבינו לשבור אותם ולא יכול לתת אותם לעם ישראל שישארו עם הלוחות ויזכו למעלות הגדולות של הלוחות הראשונים? אומר רבי רוחם ממיר, המשגיח, הוא כותב את זה בשיחה שהוא דיבר בפרשת עקב. אם היה עם ישראל חוטא רק בחטא העגל ביום הזה, החטא היה נמחל. הקדוש ברוך הוא מוחל היה לעם ישראל אחרי תפילתו של משה רבינו. אבל היה כאן דבר נוסף שבגללו לא נמחל החטא לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא מדגיש ואומר, ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא. ונשים לב שאכן בפרשת עקב מודגש שהעונש שהקדוש ברוך הוא מקפיד על עם ישראל הוא בגלל היותם קשי עורף. זו הנקודה המשמעותית. בביטוי הזה אנחנו שומעים על גמרא במסכת נידה. הגמרא מביאה פסוק בדברי הנביא יחזקאל. אומר הנביא, לא אכפוץ במות המת, כך מעיד הקדוש ברוך הוא. לא אכפוץ, איני רוצה במות המת. שואלת הגמרא, אבל הרי כאשר מגיע מלאך ומדבר עם אלי הכהן על בניו, נאמר בספר שמואל כי חפץ השם להמיתם. אז מתי הקדוש ברוך הוא חפץ להמית ומתי לא אכפוץ? משיבה הגמרא ואומרת, כאן בעושים תשובה, כאן בשאין עושים תשובה. כאשר הם עושים תשובה, לא אכפוץ במות המת. כאשר אינם עושים תשובה, חפץ השם להמיתם. תמה על כך רבי ישראל מסלנט במאמר למד, ואמר, אני לא מבין. אם עשו תשובה, מה הייתה האהבה אמינה שהקדוש ברוך הוא חפץ במותם? מי שעשה תשובה הרי בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא ירצה להורגו. אז למה הכתוב מדגיש ואומר, לא אכפוץ במות המת, כביכול הייתה מחשבה שכן? ועוד אומר רבי ישראל מסלנט, ומהו הביטוי של מות המת? צריך היה הנביא לומר, לא אכפוץ במות החי. הרי האדם חי, אדם שעשה תשובה או שלא עשה תשובה, אבל עדיין חי. ומדוע נאמר לנו כאן ביטוי של מות המת? אומר רבי ישראל מסלנט, יש פה שני פסוקים. שניהם מדברים כשאדם עוד לא עשה תשובה. והרשעים בחייהם קרויים מתים. אבל הקדוש ברוך הוא בוחן את האדם. הוא מסתכל, האם יש עדיין תקווה, יש סיכוי שאדם יחזור בתשובה? הרי עד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. חפץ השם לראות אם יש סיכוי כלשהו. והנקודה היא קשיות עורף. מי שיש בו קשיות עורף, הוא כבר מת. הוא כבר אחד שאומנם חי פיזית, אבל לא אכפוץ במות המת. אחד שכזה בוודאי שאין שום סיכוי, עד יום מותו מחכה הקדוש ברוך הוא למי שיהיה סיכוי שיחזור. אבל מי שהוא קשה עורף, הוא כבר לא יחזור בתשובה. אחד שכזה, עליו נאמר הביטוי שהקדוש ברוך הוא אומר בצורה ברורה. אחד שכזה חפץ השם להמיתם. לכן מפרש רבי ישראל מסלנט ואומר, מי שקשה עורף, איתו אין יכולת בכלל לראות אותו שב. ואחד שכזה, בוודאי שהקדוש ברוך הוא חפץ להמיתו. לעומת זאת, לא אכפוץ במות המת, מדובר על אדם שכרגע עוד לא חזר בתשובה, אבל הוא לא קשה עורף. ואחד שכזה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא חפץ במותו, אלא ממתין עד יום מותו אם ישוב בתשובה. ולכן אנחנו מדי יום בעת וידוי פונים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים, אין אנו עזי פנים וקשי עורף, לומר לפניך, ברור לנו שאנחנו לא קשי עורף כל כך, ולכן יכולים לדבר, כי לו אנחנו קשי עורף, כבר מאוחר, יהיה קשה מאוד. אומר הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו בחלק א', אנחנו יודעים מדוע שבר משה את הלוחות, כי הוא רואה את העם שהם קשי עורף, וברגע שהם קשי עורף, אם ישאיר להם הקדוש ברוך הוא את הלוחות, זה כבר לא יעזור. עם קשי עורף, אלו אנשים שחפץ השם להמיתם חלילה. מה עושים כדי לזעזע את קשיות העורף? מה עושים כדי לשנות את המציאות הזאת? שובר משה את הלוחות לעיניהם, והוא למעשה שובר את קשיות עורפם. הוא למעשה מזעזע אותם. אבל הזעזוע הזה הציל אותם. ולא פלא שכאשר משה רבינו מסתלק מן העולם, הביטוי האחרון שנאמר על התורה, רש"י אומר על התורה, לעיני כל ישראל, ששבר את הלוחות לעיניהם, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, יישר כוחך ששיברת, יישר כוח שהצלת את עם ישראל, שברת את הלוחות, זעזעת את קשיות העורף, יצרת סדק בעורף העבה כל כך. וכתוצאה מהסדק הזה, עם ישראל יצא לרגע מהמקום בו הוא היה, והבינו, טעינו, אנחנו לא בדרך הנכונה. ואז ניתן יהיה לאט לאט להחזיר אותם למוטב. גם אם לא אל הדרגה הגבוהה של לפני חטא העגל, אל אותה דרגה של אדם הראשון לפני החטא. אבל עם ישראל יכול להמשיך בדרכו. עם ישראל יכול לשרוד. כי אמנם קשיות עורף הייתה בהם, אבל משה זעזע אותם, שבר את קשיות העורף, וכתוצאה משבירה זו זכה עם ישראל למתנה הגדולה כל כך. המתנה המיוחדת הזאת של עם שחי קרוב לקדוש ברוך הוא ועם ששורד וזוכה לאחר מכן למחילה גמורה ללוחות השניים. לכן משה רבינו שובר אותם, ולכן משה רבינו מציל את עם ישראל בעת שבירת הלוחות. ואנחנו חשוב שנבחן עצמנו אם אין בנו קשיות עורף שאינה ראויה, אם אין בנו עיקשות לדברים שאנחנו טועים וחוזרים ועושים פעם אחר פעם ולא מקשיבים למוכיחים. זהו המועד, וכפי שמדגיש הרמב״ם, איננו רק מתאבלים, אלא אנחנו בוחנים את עצמנו מדוע לא זכינו ולא נתקן בימינו אותו מצב שהיה אחר החורבן, אחר החטא הגדול. ואז אנחנו נבדוק עצמנו, האם אנחנו חוזרים על טעויותינו, האם אנחנו מתקנים מעצמנו מעט, וזו החובה שלנו לבחון ולבדוק שאיננו קשי עורף, שאנחנו מוכנים להקשיב לבורא עולם ולא טועים חלילה באותה טעות פעם אחר פעם. חז"ל בסנהדרין סמך ג' מתארים את הרעב בירושלים. את אליהו הנביא רואה שאנשים תפוחי רעב, אנשים נפוחים בצורה של בסופו של דבר מאוויר בלבד, אין בהם שום חיות. ואז הוא רואה ילד מוטל באשפה. ואליהו מנסה לשאול אותו, הוא מנסה לעזור לו, ומנסה ללמד אותו פסוק שבכוחו הוא יצא מהקושי. והילד אומר לאליהו הנביא, בסדר, תגיד לי. מתחיל אליהו הנביא ואומר לו, שמע ישראל השם אלוקינו, עוצר אותו הילד, אומר הס, מוציא הילד את הפסל מחיקו ומנשק עד שנופל עם הפסל ומת. אליהו הנביא בא לעזור לך, להוציא אותך מהמצוקה האיומה שאתה נמצא בה, אבל הוא עדיין שם, הוא עדיין בתוך כל הקושי הזה, הוא עדיין בתוך ההשפעה שבה הוא נמצא, והוא מת ולא זוכה לחיים הללו שמציע לו אליהו הנביא. המציאות היא שהאדם קשה עורף נשאר בטעותו ולא מוכן לחזור בו. והקדוש ברוך הוא מנסה לעזור, והקדוש ברוך הוא כל מלא רחמים, מוכן לפתוח את ידו ולהקשיב לנו, אם רק נהיה פתוחים ומוכנים לשמוע את דברי הנביא, את דברי הקדוש ברוך הוא אלינו. נתפלל ונייחל שבורא עולם יזכנו להקשיב כי באמת אין אנו עזי פנים וקשי עורף. אנחנו טועים, אנחנו חוטאים, לא תמיד מתקנים, לא תמיד מוכנים לשמוע. אבל בסופו של דבר, היצר שמקשה עלינו, הוא מסתיר מאיתנו את הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו מבקשים ומדגישים את הפסוק הזה מדי פתיחת ארון קודש. השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם.
עכשיו איתכם, שיחת היום עם הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו. הלילה בעשר, מדברים על זה.
נרצה אולי גם אנחנו להבין האם פתחנו דלת למי שעובר בנופל לתהום, או שאולי אין מה לעשות.
אבי ממרן, בסדרת תוכניות חדשה, על כל הנושאים החשובים שנוגעים כמעט בכל אחד, אבל לא מדברים עליהם.
יש לנו מסקנה אחת ברורה, אנחנו כחברה, לא לשפוט, אף אחד לא אשם, לא לקבוע קביעות, לא לצאת עם סטיגמות מיותרות.
ובפרק הבא, ואכן פרנסתנו, על ניהול הכלכלה במשפחה החרדית. מדברים על זה עם אבי ממרן, הלילה בעשר, רק כאן בקול חי. מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל. עכשיו איתכם, שיחת היום עם הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו.
כאשר עומד משה רבינו ב-17 בתמוז בהר סיני, אומר לו הקדוש ברוך הוא שבני ישראל עשו עגל מסכה, ומשה מתחיל מיד להתפלל. הוא עוד לא ירד מההר, הוא עוד לא ראה מה שקרה, אבל הוא כבר מתחיל להתפלל. והיכל משה את פני השם אלוקיו ויומר, למה השם יחרה אבך בעמך אשר הוצאת את מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? ישראל עוד רוקדים למטה, הם רוקדים מול העגל, לא השתנה עוד שום דבר, אבל התפילה של משה כבר זוכה וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. עוד לא תוקן שום דבר, עוד צריכים להתפלל, יהיו עוד 40 ימים שניים, ואחרי הכל עדיין ביום פוקדי ופקדתי, אבל קודם כל זוכה משה רבינו על ידי התפילה שהקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה שדיבר לעשות לעמו. במה זוכים עם ישראל? זוכים לדבר משמעותי. זוכים עם ישראל שמשה רבינו עורר את אהבת הקדוש ברוך הוא לעמו, ועל כל פשעים תכסה אהבה, ועל ידי האהבה הזו עם ישראל זוכה לדבר גדול ומיוחד. ניחם הקדוש ברוך הוא על החטא, ניחם הקדוש ברוך הוא, הוא מוכן למחול לעם ישראל וינחם. הביטוי של קשר שכזה הוא דבר משמעותי. כי הרי הקדוש ברוך הוא אומר על ידי הנביא ירמיהו, עם ישראל מכעיסים את הקדוש ברוך הוא בעגל, במרגלים, בעבודה זרה זו, כל הזמן, מאז יציאת מצרים ועד ירמיהו הנביא. ובכל זאת, אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, זכרתי לך חסד נאורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. מאות שנים חלפו מאז שעם ישראל יצאו ממצרים. מאות שנים, והקדוש ברוך הוא זוכר ואומר, האמנתם בי, יצאתם למדבר, לא לקחתם איתכם שום דבר, ארץ לא זרועה. ולמרות כל החטאים מאז ועד היום, הקדוש ברוך הוא זוכר ומגדיר זאת אהבת כלולותייך. ועל ידי האהבה הזאת מוחל הקדוש ברוך הוא לעמו על כל החטאים שהיו. והדברים הללו מלמדים אותנו על קשר מיוחד, על עובדה שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו מידה כנגד מידה. בנביאים אנחנו רואים פעמים רבות שהקדוש ברוך הוא מתייחס אל עם ישראל, כנסת ישראל, כרעיה. הקדוש ברוך הוא ועם ישראל מומשלים על ידי הנביאים פעמים רבות לזוג נשוי. וזה יום מיוחד שבו אנחנו כדאי שנבוא ונזכור פעם נוספת שוב את העובדה הזאת ונלמד אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו לבתינו. היום המיוחד הזה, יום 17 בתמוז, הוא קודם כל יום שבו יש זכות מיוחדת לנשים. הגברים עשו את העגל, הנשים סרבו לתת את הנזמים לעגל, כך מפורש בראשונים, ואנחנו שומעים שהעם מתפרקים מהנזמים אשר באוזניהם, לא באוזני נשיהם. נשים סרבו לתת. וביום 17 בתמוז אנחנו שומעים ורואים מעלה נוספת בנשים שיש בהן קרבה נוספת ומיוחדת אל הקדוש ברוך הוא. לכן כדאי יהיה לזכור היטב את העובדה הזאת. את העובדה שבוודאי גם אם לאדם מוצא חסרונות ברעייתו, דבר שכדאי שלא יחפש בכלל, אבל גם אם כן צריך לזכור את המעלה הרוחנית, ועל כל פשעים תכסה אהבה. נאמר לנו הביטוי הזה, שעל כל פשעים תכסה. ולכן כאשר חסיד אחד מגיע אל הרבי שלו והוא מבקש עזרה, אומר לו אותו חסיד, יש לי קרוב משפחה שהוא עשיר אבל הוא מתנכר אליי. אומר הרבי לקרוב, למה אתה לא מתייחס אליו? אומר לו העשיר, הוא קרוב? הוא כל כך רחוק, הוא לא כל כך קרוב. זה עונה לו הרבי ואומר לו, אבל התפללת וביקשת ב-18 היום, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, הם קרובים שלך? הם הרבה יותר רחוקים ממך מאשר אותו יהודי עני שזקוק לעזרה. ובכל זאת אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, תראה אותי כמו קרוב שלהם, של אברהם, של יצחק ושל יעקב. אז אם כך, עזור לי בבקשה, ריבונו של עולם, עזור לי כנגד אותם. גם אם קשה, אבל עזור לי, ולכן תעזור גם אתה לקרוב שלך, שהוא קרוב יותר מאשר אברהם, יצחק ויעקב. הקרוב הראשון של האדם זו אשתו. עצם מעצמיו, בשר מבשרו, היא קרובה אליו יותר מכל אחד אחר. והיות שבחטא העגל למדנו שעל כל פשעים תכסה אהבה, גם אם היה מעשה שאינו ראוי, אבל צריך אדם לזכור את רעייתו, צריכה אישה לזכור את בעלה, וצריכים לזכור את הקשר המיוחד הזה, את המציאות הזו שצריך להיות בין אחד לשני קרבה מיוחדת אל שערו ואל בשרו, ולזכור את החסד הזה ולהתגבר כל אחד על הטענות שיש לו כנגד בן, כנגד בת זוגו. אנחנו שומעים את המילים הללו שכל אחד ואחד צריך למצוא ביום המיוחד הזה. הנה מצאנו את הדבר, את ההדגשה המיוחדת, שלאישה יש מעלה גדולה, הנשים לא היו בעגל. כך שכל אחד בוודאי יכול למצוא מעלות רבות בבני הזוג, ולכן אישה תכבד בעלה, בעל יכבד את אשתו, ייזהר שחלילה לא לטעות בטעות הזו שאדם מענה, כלומר מענה באלף, גורם צער, גורם עוגמת נפש לרעייתו. ומי שידע לשמח זה את זו, ידע גם לזכור דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא ישמח אותנו. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו וישמח אותנו, שכפי שאנחנו מתייחסים בתוך הבית בין בני זוג, כך יתייחס הקדוש ברוך הוא לעמו, וכך יזכה אותנו בישועה, בנחמה, וכבעל אוהב ייתן לרעייתו, לכנסת ישראל, את מבוקשנו, ישוב אלינו במהרה ברחמים.
האזנתם לשיחת היום עם הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו.
Ich freu dich, ich freu dich, ich freu dich. כל חי תמיד איתי.